Kaito. בניסן עתידין לגאל, שנזכה באמת בעזרת השם מתוך הימים האלה והאירועים האלה להיכנס לגאולה שלמה באמת. אני מבקש ככה אחרי החגים לחזור חזרה אל הפרשות, להיכנס ישר אל הפרשות. חלקה הראשון של פרשת שמיני, חלק הראשון והארוך, עוסק בהקמת המשכן ובמותם של נדב ואביהו. שני אירועים שהם כאילו נפרדים זה מזה, ולאמיתו של דבר הם מאוד מאוד מחוברים אחד אל השני. יום הקמת המשכן הוא ראש חודש ניסן, ויהי ביום השמיני, ובאותו יום שבו מוקם המשכן, תודה, ויוצאת האש ומקבלת את הקורבנות ואוכלת את העולה ואת החלבים, בו זמנית גם ביחד עם זה יוצאת האש ואוכלת את נדב ואביהו, שני גדולי הדור, שני בני אהרון שאמורים להמשיך להוביל את כל העם, את כל המערכת, את הכהונה הגדולה הלאה. וכך הופך ראש חודש ניסן ליום מרכזי מאוד, אולי ליום השמח ביותר בישראל, לא רק בגלל שבו ביום מוקם המשכן, אלא מפני שראש חודש ניסן הוא תחילתו של כל תהליך הגאולה כולו. איך התחלנו? והגדת לבנך ביום ההוא, שאלנו את עצמנו בהגדה של פסח, והגדת לבנך ביום ההוא, יכול מראש חודש. זאת ההנחה היסודית. למרות שזה מוזר, מה פתאום יכול מראש חודש? הרי כתוב והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי. ביום ההוא זה בי"ד ניסן, בתתוו. יכול מראש חודש, מפני שבאמת ראש חודש ניסן הופך להיות חקוק מאוד מאוד בעם ישראל. זה היום שבו עם ישראל מקבל את החודש הזה לכם ראש חודשים. זה היום שבו נאמרת המצווה בעשור לחודש, משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם. זה היום שבו מודיעים לו על יציאת מצרים. זה שבועיים לפני מכת בכורות והיציאה בפועל, אבל זה ראש החודשים, זה החידוש הגדול של עם ישראל שחוזר ומקדש את הזמנים וחוזר לגאולה שלו עם עצמו. זה ראש חודש ניסן. אגב, מאוד מעניין שבראש חודש ניסן שבו מוקם המשכן, כאשר מוזכר יום ראש חודש ניסן, הוא מוזכר, אם נראה שנייה אחת, את מקור 8. אז במקור 8, שנמצא מצד שמאל, אנחנו נחזור עוד מעט לפסוקים, כי אני רוצה אותה מסיבה אחרת, אבל נראה רק שנייה את יום הקמת המשכן, כתוב כך: ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו בני ישראל את כל העבודה, וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה כאשר ציווה השם, כן עשו, ויברך אותם משה. וידבר השם אל משה לאמור, ביום החודש הראשון, באחד לחודש, תקים את משכן אוהל מועד. כלומר, התאריך הוא מוגדר, התאריך ברור לגמרי בתורה. אבל לא סתם מוגדר, יש כאן דבר משונה. זה פסוק מסורבל. אם היו רוצים להגיד את התאריך ראש חודש ניסן, צריך לכתוב כמו שמופיע בכל מקום בתורה, באחד לחודש הראשון. כמו באחד לחודש השביעי, בעשור לחודש השביעי, ב-15 יום לחודש. תשמעו איזה משפט. וידבר השם אל משה לאמור, ביום החודש הראשון, באחד לחודש. רב הירש מאיר כאן הערה שהיא פשוטו של מקרא. אילו היה כתוב ביום החודש הראשון בלבד. אנחנו מתבלבלים. אצלנו המילה חודש היא אוטומטית ירח. מן, זמן. אבל חודש במקרא קודם כל הוא יום ראש החודש. החודש הזה לכם ראש חודשים פירושו זמן חידושה של הלבנה. לכן אם היה כתוב ביום החודש, הכוונה היא ביום התחדשותה של הלבנה. וביום החודש הראשון באחד לחודש זה פעמיים אותו משפט. כי יום החודש זה ראש חודש. ובאחד לחודש הראשון זה אותו יום בדיוק. ואין לנו ברירה אלא לומר דבר פשוט, שהתורה כשהיא באה להגיד לנו לעם ישראל בשנה השנייה לצאת ישראל ממצרים, תקימו את המשכן, היא באה להזכיר לנו, זה באותו היום שבו התחלנו את כל סיפור הגאולה כולו. זה ביום החודש הראשון שבשנה שעברה עמדתי בו ואמרתי לכם החודש הזה לכם, והבנתם שמתחילים את הגאולה. באותו יום החודש הראשון באחד לחודש, עכשיו אתם מגיעים לשלב הבא או לשלב האחרון של ספר שמות, ולוקחים את כל סיפור היציאה ממצרים ונכנסים איתו אל המשכן. ובנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו. הוציאנו ממצרים ועשה בהם שפטים ועשה באלוהיהם והרג את בחוריהם ונתן לנו את ממונם, והנה ביום החודש הראשון, הידוע, זה החודש הזה לכם ששם הייתה הגאולה הראשונה, באחד לחודש תקים את המשכן. למה אני מזכיר את זה? כי כשהאירוע של מות נדב ואביהו מתרחש בהקמת המשכן, במשכן, בקודש עצמו, בראש חודש ניסן, יש לזה משמעות שחייבים להבין אותה טוב טוב טוב. זה מה שאולי הופך את כל הפרשה שלנו לפותחת, במקום בשמחה גדולה, במילה שהיא בדרך כלל מילה של צער. ויהי ביום השמיני. היום השמיני הוא השמיני לימי המילואים שהתחילו בכף ג' באדר, וויהי ביום השמיני זה לשון צער, כי מות נדב ואביהו מאיב מאוד. ואנחנו צריכים לתפוס שהוא לא רק עצב שמהול בתוך שמחה גדולה של הקמת המשכן, אלא יש כנראה קשר מהותי בין מה שקורה עם נדב ואביהו, בין חטאם הלא מפורש, העלום, של נדב ואביהו לבין הקמת המשכן, וכנראה רק כשנבין את שניהם ביחד נוכל להבין את כל סיפור הגאולה והגלות והגאולה שהתחילה ומסתיימת עכשיו עם הקמת המשכן. כיוון שהתורה לא אומרת שום דבר מפורש, שום דבר מפורש, היא לא מגדירה. אולי אני רק אזכיר את הדברים כמו שהם כתובים בפסוקים שלפנינו במקור 5, באמצע הפרשה, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים, זה סוף פרק ט', ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד וייצאו ויברכו את העם ויירא כבוד השם אל כל העם. אגב, הביטוי עם במקרא בדרך כלל אינו מקביל לביטוי בני ישראל או העדה. עם זה הדבר הפשוט ביותר, העם. וילונו, העם מתלונן, העם בוכה למשפחותיו. ומשה רואה את העם בוכה למשפחותיו. וכבוד השם בראש חודש ניסן נראה אל כל העם. וירא כל העם, הנה הפסוק הבא, ותצא אש מלפני השם ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם. העם כולו רואה את הכל ואנחנו חוזרים אולי שוב ליציאת מצרים, לאותו הרגע הגדול של ראתה שפחה על הים, אשר לא ראה יחזקאל הנביא. אבל הפעם לא על הים, אלא הפעם כבר במשכן, והפעם שוב אפשר להצביע ולומר, זה אילי וענבהו, אבל בעבודת השם. אנחנו הקרבנו את הקורבנות, הקדוש ברוך הוא קיבל אותם, יצאה אש ואכלה את העולה ואת החלבים, והדבר יוצר בעם איזו שמחה אדירה של כל העם. תזכרו את חטא העגל שעברנו באמצע, תזכרו את כל מה שהתרחש בשנה הזאת מיציאת מצרים ועד הקמת המשכן, ובאותו הרגע מתרחש החלק הבא, הפסוק הבא, פסוק א' בפרק י', אני ממשיך במקור, ויקחו בני אהרון נדב ואביהו, איש מחתתו, ויתנו בהן אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. אם מישהו היה רוצה לומר שאולי חלילה האש הזרה היא פשוט אש זרה ממש, עבודה זרה, זה לא ייתכן. לא רק כי זה לא ייתכן, כי הפסוקים אומרים מפורש אחרת. כשיבוא הפסוק הראשון בפרשת אחרי מות ויזהיר את הכהן הגדול וילמד אותנו את כל עבודת יום הכיפורים, אז הפרשה תפתח באחרי מות שני בני אהרון, בקורבתם לפני השם וימותו. כלומר, האירוע היה שהם התקרבו לפני השם. צריך להבין את האש הזרה הזאת אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני השם, ותאכל אותם, וימותו לפני השם. ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי אקדש, ועל פני כל העם אכבד, וידום אהרון. עוד נגיע לתגובה של אהרון ולאמירה של משה. אני את כל זה פותח רק כדי לנסות, בסוף הדברים שבהם פתחנו, להיכנס לחטא נדב ואביהו, מתוך הבנת הקמת המשכן והחטא יחד איתו. כיוון שהדברים כל כך עלומים, אני רוצה לנסות לעשות מהפכה קצת, וללכת ממקום מאוד מאוד רחוק לנסות להבין את החטא, ללכת לעולמה של הלכה. ומהחלק ההלכתי, שהייתי אפילו מגדיר אותו כאיזה מין סתירה בין מנהג להלכה, שעוסק בראש חודש ניסן באיזשהו הקשר מאוד ספציפי, להיכנס חזרה אל נדב ואביהו. את הסיבוב הזה אני רוצה לעשות מתוך דברי השולחן ערוך והרימה. אנחנו בחודש ניסן, וההלכות הראשונות של חודש ניסן שממשיכות כל החודש, זה שכל החודש הזה אנחנו נוהגים שמחה. לא אומרים תחנון, לא מתאמים. וההגדרה הזאת על חודש שלם מיוחדת רק לניסן. אין את זה בשום חודש אחר בשנה. יש באדר מצוות להרבות בשמחה, צריך להבין אותה, אבל זה לא משפיע על אמירת תחנון בחודש. זה קשור לפורים, קשור לעוד יום. אגב, רוב החודש, מה שאנחנו לא אומרים תחנון, לא קשור דווקא לפסח, אלא קשור להקמת המשכן. ראש חודש ניסן הוקם המשכן, ו-12 הימים הראשונים של חודש ניסן היו ימי קורבנות הנשיאים. אנחנו נוהגים ומזכירים את הנשיאים בקורבנותיהם. כך כל שבט מביא את אותו קורבן, קורבנו, קערת כסף אחת וכו' וכו' וכו'. וכיוון שהימים הראשונים כמעט עד פסח הם ימי קורבנות הנשיאים ואנחנו ממשיכים לחוג אותם, ואחר כך מצטרף להם פסח, שעניינו המרכזי הוא קורבן הפסח וכל מה שקשור אל הפסח, ואחרי זה אנחנו כבר נמצאים בעצם כשרוב החודש כבר עבר בלי תחנון, ממילא אנחנו מסיימים את החודש ללא תחנון. מקור ההלכה נמצא במקור אחד לפנינו, בשולחן ערוך, אור החיים תף כפתת, אין נופלים על פניהם בכל חודש ניסן. אני מזכיר, אנחנו בנדב ואביהו, אבל חכו, נגיע אליהם. אין נופלים על פניהם בכל חודש ניסן, ואין אומרים צדקתך בשבת במנחה בחודש ניסן, כי זה כמו תחנון, ואין מספידין בו, ואין מתענין בו להזכיר בציבור, והבכורות מתענין בו בערב פסח, מפני שתענית של ערב פסח איננה תענית של עשב, אלא תענית בכורות, זה תענית של תשובה, זה תענית ששייכת לתענית בכורות מיוחדת לערב פסח. הגה, מוסיף הרמה, גם אין אומרים צידוק הדין בכל חודש ניסן, ונהגו שאין מתענין בו תענית כלל, אפילו יום שמת בו אבי ואמו. אנחנו יודעים שלא עולים לבית הקברות בחודש ניסן. כאן בא הרמ"א ואומר שמי שצם ביורצייט לא יצום ביום שמת בו אבי ואמו, אם הוא חודש ניסן. דוחה את זה. הבנו. מאיר על הדין הזה של התענית, החפץ חיים במשנה ברורה בהמשך, אפילו יום וכולי, ואמרתי לכם, אני חורג עכשיו לאיזשהו פרט הלכתי קטן, ואני רוצה לראות איך מעולם קטנטן כזה, כאילו בהלכה, אנחנו מגיעים בעצם לכל הרעיון של נדב ואביהו ומשכן והמציאות שלנו עם זה. אפילו יום וכולי, אומר המשנה ברורה, היינו, בכל החודש ניסן לא מתענים, וכן ערב ראש חודש אייר, הרי ערב ראש חודש נוהגים להתענות יום כיפור קטן, וכן ערב ראש חודש אייר גם כן אין מתענין, אפילו הנוהגים להתענות בכל ערב ראש חודש, מפני שזה ניסן, כ"ט בניסן, אבל עכשיו קצת שמח צריך, אין חתונות עכשיו, אז קצת יותר רגוע בערבים, אבל בכל זאת צריך לחשוב על זה, אבל החתן והכלה ביום חופתם נוהגים להתענות אפילו בראש חודש ניסן, מטעם שיתבאר בסימן תקע"ג. החתן והכלה בראש חודש ניסן, חתן וכלה שמתענים, ודאי לא כולם מכירים את המנהג הזה, כי זה מופיע ברמ"א, זה מנהג של חלק. הטעם המרכזי הוא שזה יום כיפור ונמחלים עוונותיהם והם עושים תשובה. תם נוסף הלכתי, שמה יבואו להשתקר בסעודתם. כך או כך, מחברים בין הטעמים, לא מחברים, לא ניכנס. זה ודאי מנהג. חשוב מאוד, צריך להקפיד במנהגי ישראל, מי שנוהג במנהג הזה, ודאי שצריך להקפיד בו. לא להתענות בראש חודש, בלי קשר עכשיו לראש חודש ניסן. תם, ראש חודש, זה דין. מה פירוש חתן וכלה מתענים בראש חודש ניסן? הרי יש איסור להתענות בראש חודש. טוב, אז הוא מבטיח שהטעם יתברר בסימן תקע"ג, נמשיך לשם. סימן תקע"ג כתוב ברמ"א, אבל הטעם לא מתברר שם. הגם מי שיש לו נישואין בחנוכה, אין לו להתענות. ברור. אבל אם יש לו נישואין בניסן, מתענה ביום חופתו, אפילו בראש חודש ניסן. חופה, עוד פעם, מפני שהוא אחד מן הימים שמתענים בהם, כמו בפאזל, התחייבו לנו בסימן תקע"ג להסבר, לך לתחנה הבאה, כדי לקמן סוף סימן תקפ. טוב, אז ממשיכים למקור 3. אלו הימים תקפ שהראו בהם צרות לאבותינו, וראוי להתענות בהם. ואף על פי שמקצתם בראש חודש, אני אגב אומר לכם בסוגריים, ידע אישי חינם, זה מופיע שם פשוט בהמשך, אין פה מקום בצילום. שני ראשי החודשים היחידים שמופיעים בתוך הרשימה המאוד גדולה שלא מובאת פה, הם ראש חודש ניסן, מיד נראה את הטעם, וראש חודש אב שמת בו אהרון. עכשיו הוא בן כה וכה אב, ואז הבעיה של חתן ביום חופתו, למי שנוהגים את התענית לא קיימת. אז אין שם את השאלה. אז כל הדיון נשאר רק לגבי ראש חודש ניסן. עכשיו נחזור רגע שוב לסעיף. אלו הימים שהראו בהם צרות לאבותינו וראוי להתענות בהם, ואף על פי שמקצתם בראשי חודשים יש מי שאומר שיתענו בו. מתקומם מיד הרמ"א ואומר, גם אם הם מתענים, טוב שלא להשלים בראש חודש. גם אם יש צדיקים כאלה, זה נקרא תעניות צדיקים, שמתענים בימים, לא מדובר פה על התעניות של 17 בתמוז או 10 בטבת, כאן תבוא רשימה של דברים מיוחדים שהראו, דברים שקרו במדבר, דברים שקרו בעם ישראל, דברים שקרו בתאריכים מסוימים. ובתאריכים האלה שאירו הדברים הם מופיעים בתוך מגילת תענית, לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים, והימים מובאים, ויש מי שנוהגים לעשות ככה, זה באמת מנהג מיוחד מאוד. אומר הרמ"א, אם אתם נוהגים כך בראש חודש, אל תשלים. למה? כי עם כל הכבוד למנהג החשוב הזה, יש דין לא להתענות בראש חודש. אז תעצור את התענית באמצע, אחרי חצות, במנחה. מה הימים? אני אסתפק בראשון, באחד בניסן מתו בני אהרון. אז מות נדב ואביהו הופך להיות תענית, אבל זו תענית שאי אפשר להתענות אותה. אז מי מתענה את התענית של ראש חודש ניסן? חתן וכלה. מה זה טוב? איך זה קשור למות נדב ואביהו דווקא חתן וכלה? שאלה מעניינת מאוד, אבל עם כל הכבוד למנהג, עוד פעם, הבעיה ההלכתית היא בעיה קשה מאוד. אני אגב מודה, אני הודיתי בפסח, עסקתי בזה קצת, ואני מודה, אני בעצם עושה בזה איזשהו תהליך של תשובה אישית. אני התחתנתי בראש חודש ניסן, ואני לא יודע עד היום איך הצלחתי. מי שערך את החופה היה מרן הרב גורן, זכר צדיק לברכה, ואינני יודע איך, אבל הצלחתי לשכנע אותו שזה לא נכון וצריך לא להתענות בראש חודש ניסן. עכשיו, לדעתי פשוט כבר לא היה לו כוח אליי והוא אמר לי שאני צודק. ועד היום אין לי שום אפשרות לתקן את זה, כי זה ראש חודש ניסן. כלומר, אני אף פעם לא יכול לתקן את העניין, ואני מאוד רוצה לתקן אותו, אז אולי יהיה שיעור, זה יעזור לי כתרפיה, לתיקון בעניין. באמת הנושא הוא קשה מאוד הלכתית. ראש חודש סתם הוא הלכה. מאיר אגב המגן אברהם, הוא מובא פה מתחת במקור שלוש, ובזה אני מסיים בעוד מקור אחד את הסקירה ההלכתית הקצרה הזאת, של איזשהו פרט שנראה צדדי. ולעניות דעתי, עם העמיקים, תראו מה רצו ללמד אותנו על נדב ואביהו עוד מעט. מאיר המשנה ברורה בשם המגן אברהם, אתם רואים מתחת למקור שלוש, ומכל מקום, מי שאינו רגיל להתענות תעניות אלו, מי שרגיל, אז התירו לו גם בראש חודש ניסן, אגב, כפוף לסיוג, אל תשלים. אבל מי שלא רגיל להתענות תעניות אלו, ואירה לו איזה צרה חס וחלילה. זאת אומרת, יש פה עוד סיבה שהוא רוצה להתענות. והוא רוצה להתענות בראש חודש ניסן על צרתו. הוא תופס טרמפ במרכאות על ראש חודש ניסן עם כל סיפור נדב ואביהו, בלי להשלים. ויש לו סיבה מספיק טובה, כי הראה לו צרה. אסור, כותב המגן אברהם, כיוון שהוא נוהג בו תמיד איסור תענית. נו, והחתן שמתחתן פעם אחת בחיים? גם נוהג תמיד איסור תענית בראש חודש ניסן. לא, שם זה דין אחר. ארוך השולחן באמת לא מבין את זה בכלל, וכותב במקור 4, כתבו הגאונים, אלו ימים שמתענים בהם מפני שיראו בהם צרות לאבותינו, וראוי להתענות בהם, ואף על פי שמקצתן בראש חודש, יש מי שאומר שהתענו בו, והוא דבר פלא. כך כותב ארוך השולחן, והוא דבר פלא. והגאונים בעצמם הישיבו שלא להתענות בראש חודש. לכן הוא מתחנן, לפחות אם אתה עושה את זה, אל תשלים את התענית. ועוד פעם חוזרים לחתן ולכלה, שם תתענה ותשלים, תגמור את התענית, ומתו נדב ואביהו. אז אם מתו נדב ואביהו דוחה ראש חודש ניסן, זה גזירת הכתוב מעניינת כזאת, זה חידוש גדול, גזירת הכתוב, אני קורא לזה, זה מין דין דרבנן מנוגד לדין אחר, אז תגדיר את זה. אתה השארת את תענית ראש חודש ניסן כמנהג. אתה בעצמך אומר שאתה מסתבך איתו, ואתה אומר דבר פלא ואי אפשר לעשות את זה. מציע לא להשלים, אבל בחתן וכלה אתה אומר שבגלל שמתו נדב ואביהו שיתענו. זאת אומרת שיש כנראה קשר בין סוגיית החתן והכלה האלה לבין הבנת סוגיית מותם וחטאם של נדב ואביהו, ומי שיודע ככה לראות את הדברים ביחד, יכול איכשהו להתחבר אל זה, אל המקום של זה. כדי להגיע לזה, אני רוצה לחזור לראש חודש ניסן, להקמת המשכן, לפרשה ואני חושב שמתוך ההלכה הזאת נוכל באמת קצת לעלות על סיפור נדב ואביהו. מה בעצם קורה ביום הקמת המשכן? ספר שמות הולך ומסתיים, וספר שמות עובר את שלושה השלבים שדיברנו עליהם פעם. השלב הראשון של ספר שמות שבו עם ישראל נמצא במצרים ויוצא ממנה. אלה חמש המעלות הראשונות במעלות הטובות למקום עלינו. ויוציאנו ממצרים ועשה בהם שפטים באלוהיהם, הרג את בחוריהם, נתן לנו את ממונם. עם ישראל עובר פה איזשהו תהליך שהוא עדיין לא קשור אליו. הוא פשוט נגמל מההיבלעות בתוך מצרים. מצרים בלעה אותנו. כשאני אומר שמצרים בלעה, פירושו מצרים בלעה גם את האמונה ביכולת בכלל שמשהו יכול להיראות אחרת אי פעם בעולם. 200 שנה בתוך מצרים הזאת, בהיררכיה המצרית של פרעו ופרעו וסוס ורוחבו וכל המערכת הזאת, לא מאפשרת בכלל לראות איזשהו אור בקצה המנהרה. איזושהי פיסת אוויר שאפשר לצאת ממנה. חמש המעלות האלו הראשונות הן פשוט תיאור שלב אחרי שלב איך מצרים נגמרת. אז כשמצרים נגמרת ואנחנו הופכים להיות כאלה שמאמינים שיש להם בכלל זכות לדבר. הם קיימים, נתן לנו את ממונם, הייתכן. עבד נרצע ש-200 שנה הוא עבד לאיזה מין משהו שנראה נצח. פתאום נתן לנו את ממונם. זאת המהפכה שניסה משה רבינו לעשות שם בשלב ההוא בהתחלה, והבין שאין לו שום סיכוי. ולכן הוא הפך להיות מבוקש. איך אמר לו היהודי, העברי, כאשר הוא בא ושואל אותו, למה תקה רעך? אז הוא לא רק אומר לו, הלהורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי. הוא צועק עליו ואומר לו, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? משומעים את המנטליות של העבד? את הגלות בשיא עבדותה, בשיא שפלותה. מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? שמעתי פעם, באיזה דרוש נכון אבל, איך יכול להיות שאתה מתנהג כמו שר? אתה הרי יהודי, אני מכיר אותך מהשטיבלך. עוד מעט אתה גם תחשוב שמותר לך לנשום לפי הזמנים החופשיים שלך. אתה משלנו, אז מה פירוש שר ושופט? שר ושופט זה עניין של מצרים. אנחנו עבדים. כולם כאלה. אבא שלי היה כזה, אבא שלי היה כזה. זה כבר 200 שנה כך. פתאום קם איזה מסקיל שגדל בבית פרעו, והוא אומר שלא. זה מסוכן, אתה גם יכול להרוס את כל הפירמידה הזאת. זה התיאור הכי פשוט של המציאות של להיות עבד במצרים. משם עם ישראל יוצא, ומתחיל להאמין בקדוש ברוך הוא, הוא האמין גם לפני כן. אבל מתחיל להאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא בעצמו. ואז הוא מתחיל להאמין בעצמו. ואז הוא פשוט יכול להיכנס לים. כשהוא נכנס לים, והוא מאמין בעצמו. כי העצמו שלו זה השכינה שנמצאת בתוכו. ואז כשהים נקרא, גם הצרינו שוקעים בתוכו. ואז גם אפשר להיכנס למדבר ולעבור גם אותו. ואז מתחילים לראות את המן. ואז מגיעים אל השיא, והשיא יגיע בסוף, 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 בבניית בית הבחירה. שם נגיע אל ההתקרבות אל הקדוש ברוך הוא. אלא שיש עיכובים במדבר, ונשארים 40 שנה, ולכן צריכים להתחיל את הכל, לא עם מקדש השם כוננו ידיך של התוכנית המקורית, אלא עם משכן שהולך איתנו במדבר 40 שנה. הקמת המשכן היא אפוא הסיום הנכון של ספר שמות. אחרי השליש הראשון של מצרים והשליש השני של ההליכה במדבר והאמונה בעצמנו בחזרה שלנו לכוח שלנו, בא השליש השלישי של הקמת המשכן. ואז מסתיים ספר שמות בפסוקים הבאים במקור 8. אני רוצה להשוות את משה רבינו ביום הקמת המשכן לנדב ואביהו ביום הקמת המשכן, ודרך ההשוואה הזאת ניתן יהיה להבין מה קרה פה בעצם. משה רבינו מסיים את הקמת המשכן, ויקם את החצר סביב, אני באמצע מקור 8 מצד שמאל, קראנו את ההתחלה, ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח, ויתן את מסך שער החצר, ויחל משה את המלאכה. נכון? הוא מסיים עם המלאכה, ואז יש לו הרבה דברים לדבר עם הכהנים, ויש לו גם דברים לדבר עם העם. תרשו לי לדלג רגע ולחזור אל הפסוקים האלה עוד מעט, ולדלג שנייה אחת לפסוקים במקור 9. הם שוב עוסקים ביום הזה בראש חודש ניסן. ויהי ביום השמיני, קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. המכותבים כאן זה אהרון ובניו, והם המצווים, זקני ישראל, באים אין הרשי מסביר כדי להיות עדים לזה. ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת ואי לעולה תמימים, והקרב לפני השם, זה מחפר על העגל, להוא לא חשוב, ואל בני ישראל תדבר לאמור, קחו שעיר עזים לחטאת ועגל וחבס בני שנה תמימים לעולה, ושור ואי לשלמים לזבוח לפני השם, ומנחה בלולה ושמן, כי היום בשמן, כי היום השם נראה עליכם. זה קרה בהמשך? ראינו את זה, נכון? השם נראה עליהם, ויירא כבוד השם, ויער כל העם, וירונו ויפלו על פניהם. נכון? השם נראה עליהם. כבוד השם נראה עליהם. ויקחו, עכשיו מי עשו את זה? בני ישראל. כי אהרון ציווה את בני ישראל. פה נשים טוב טוב לב לשני הפסוקים האלה, הם מסובכים. ויקחו את אשר ציווה משה אל פני אוהל מועד, עשו כמו שציווה משה, ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני השם. ויאמר משה, פסוק קשה מאוד עכשיו, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, ויירא עליכם כבוד השם. מה השאלה? פשוטה. די, הם כבר עשו את זה. הרי נאמר להם מקודם, קחו שור ואי לשלמים, מנחה בלולה בשמן, היום השם נראה עליכם, ויקחו כאשר ציווה. נכון? הכל נגמר. עכשיו בא הקדוש ברוך הוא, ואומר, או עכשיו בא משה, ואומר, זה הדבר אשר ציווה השם, תעשו. מה תעשו? הם כבר עשו. ויירא עליכם כבוד השם. כולם שואלים כאן את השאלה. הרמב"ן אומר, צריך שיגידו שתעשו זה כמו מה שכבר עשיתם. מצוין, אבל זה לא כתוב. כתוב פה, זה הדבר אשר ציווה השם עליכם, תעשו. את מה? די, כבר אמרת לנו, לקחת פר ואי לשלמים ולסבוח לפני השם, כי היום השם נראה עליכם. עשינו את זה. ועשינו את זה, הפסוק הקודם אמר בפסוקי, בדיוק כאשר ציווה השם את משה. החידוש הזה כבר נאמר. פסוק מאוד מסובך. אנחנו נגיע אליו עוד מעט. חז"ל אומרים, אגב, במדרש, בספרה, ביטוי מאוד משונה שצריך לנסות להבין אותו, אני קורא אותו מבפנים, הוא לא מופיע פה בעמוד, לכן אני קורא אותו מבפנים. זה הדבר אשר ציווה השם תעשו ויירא עליכם כבוד השם. אמר להם משה לישראל, בספרה על הפסוק, בתורת כהנים. וזה נשמע דרשה כל כך רחוקה, אבל זה נובע מהבעיה. תראו איך מדרש דורש. ספרה. מהו זה הדבר אשר ציווה השם תעשו? אמר להם משה לישראל, אותו יצר הרע העבירו מלבכם ותהיו כולכם ביראה אחת ובעיצה אחת לשרת לפני המקום. זה מאוד יפה. כלומר, בא הספרה ואומר, הפסוק הזה, זה בא לדבר על היצרורי. עד עכשיו דיברנו על הקורבנות, ואמרנו לכם, כמו בביטול חמץ, תבטלו חמץ, זה ברצינות, ועכשיו תדעו לכם שאנחנו מתפללים שככה גם היצר הרע יתבטל מהעולם. מצוין. אם זה היה כתוב אצל ככה איזה דרשה של רבי, זה היה נפלא. אבל כך דורש הספרה. כך מבין התורת כהנים מדרש תנאים. כך מבין המדרש את הפסוק, והוא מסובך מאוד. אותו יצר הרע העבירו מלבכם ותהיו כולכם ביראה אחת ובעיצה אחת לשרת לפני המקום. כשם שהוא יחידי בעולם, כך תהא עבודתכם מיוחדת לפניו. שנאמר ומלתם את אורלת לבבכם. מפני מה? כי השם האלוהים הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. אם עשיתם כן, ויארה עליכם כבוד השם. מה, אני מבין מה קשה למדרש. מה קשה למדרש אמרנו מקודם? הפסוק לא מובן. הוא מיותר כולו. כי כבר עשו כמו שציווה השם. עכשיו מה בא המדרש להוסיף? אני רוצה להתמקד במשפט אחד בתוך הפסוק. שימו לב כמה פעמים מתחילת הפרשה הזאת מזכיר הקדוש ברוך הוא למשה ומשה לישראל שכל מה שעושים צריך להיות כאשר ציווה השם. ותזכרו שהבעיה של נדב ואביהו הייתה שהם הקריבו אש זרה אשר לא ציווה. ונחזור למקור שמונה ונראה את זה יותר חזק. מקור שמונה מתחילתו שוב, ראש חודש ניסן. ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו בני ישראל את כל העבודה. ויהו משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה כאשר ציווה השם, כן עשו. תראו כמה פעמים. ורק אז ויברך אותה משה. ביום החודש הראשון, באחד לחודש, תקים את המשכן. עכשיו מגיעים לשיא. ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח, ויתן את מסך שער החצר, ויחל משה את המלאכה. אם יש משהו שמבטא גאולה, זה מה שקרה עכשיו למשה רבינו. עם ישראל סיים להקים את המשכן. משה רבינו, ששאל לפני שנה וקצת, והן לא יאמינו לי כי יאמרו לו נראה אליך השם. משה רבינו ששאל לא מזמן, מי אנוכי כי אלך אל פרעו? וגם אם אלך אל פרעו, אז מה זכו ישראל שהוציא אותה ממצרים? משה רבינו ששמע לפני קצת יותר מחצי שנה, הרף ממני ואשמידם ואעשה אותך לגוי. הניחה לי ואיחר אפי בהם ואכלם, עומד עכשיו בראש חודש ניסן, בסוף הקמת המשכן. הוא קילה את המלאכה. אנחנו קוראים את הפסוק ויחל משה את המלאכה, אנחנו לא יכולים להשתחרר מהדמיון לויחל אלוהים ביום השביעי. הדמיון הזה הוא לא שלנו. הדמיון הזה הוא ברור, כי בעצם משה רבינו תיקן פה עכשיו תיקון עצום. העולם הזה שנברא בעשרה מאמרות וקילה אותו האלוקים ביום השביעי, ביקש פרעו לחסל בו את כל הקשר הזה בין אלוקים לבין העולם. ואז צריך היה 10 מכות כדי שנצא ממצרים, ואז צריך היה 10 דיברות כדי להחזיר ולקיים את העולם הזה שנברא בעשרה מאמרות, שיחזור להיות עולם של אחרי אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. ועכשיו מסתיימת פעולת מלאכת המשכן. העם הזה שבנה את פתאום ואת רעמסס ובנה בתים למצרים, בונה בפעם הראשונה בעולם בית במדבר. בית שבו שוכן הקדוש ברוך הוא איתם בתוך טומאתם. ומשה רבנו מחלה את המלאכה ומסיים אותה, ויחל משה את המלאכה, ואז תראו מה קורה מיד. ויחס הענן את אוהל מועד, זה לא סיום ספר שמות, סיום ספר שמות הוא הפסוק הבא. ויחס הענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את המשכן. הצלחה מוחלטת. הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו למקום. הוא נמצא במשכן, רואים, העם רועד. עוד מעט כך נאמר להם, ויירא עליכם כבוד השם, הנה. עכשיו משה רבנו צריך להיכנס אל המשכן. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן וכבוד השם מלא את המשכן. כבר אמרת שכבוד השם מלא את המשכן. רק לפני חמישה, כמה? 10 מילים. הרגע אמרת שכבוד השם מלא את המשכן. השאלה, מה אומר לך כבוד השם מלא את המשכן? מה אומרת העובדה הזאת מבחינתך? משה רבנו עכשיו סיים את מלאכת המשכן. הדבר הכי טבעי היה שעכשיו הוא ייכנס, זה שלו. ומשה רבנו עומד מחוץ למשכן, והוא גמר את המלאכה, והוא בנה את המשכן, וזה קרוי על שמו. והוא מבין שאין לו שום יכולת בכלל להיכנס אל המשכן, כי הוא אמנם זה שעשה את המשכן, אבל הוא כל כולו מחכה לציווי השם, ובלי ציווי השם הוא כלום. משה רבנו קולט שני דברים בו זמנית. עוצמתו של משה רבנו שמגיעה לסיעה בסיום ספר שמות, מתבררת לא באיזו ענבה ככה שנעשית על ידי איזו פעולה, אלא בדבר הטבעי ביותר. הוא פשוט לא יכול בכלל לבוא אל המשכן. אף אחד לא הזמין אותו. ספר ויקרא יתחיל במילה ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. הוא יתחיל במילה ויקרא מפני שמשה רבנו צריך שיקראו לו. וכל מי שזוכר, וזה מופיע בסוף מקור 8, רואה את המילה ויקרא מחדש. זה הויקרא הזה עם האלף הקטנה. אתם יודעים מה משמעותה של האלף הקטנה? האלף הקטנה הופכת את הספר הזה לספר פלאי. הכותרת של הספר היא אחד משתי מילים. או ויקר, או ויקרא. אלה שתי המילים הכי הפוכות בעולם. ויקר פירושו שמישהו פגש אותי במקרה. ויקר מקרה חלקת השדה אשר לבועז. במקרה היא הגיעה לשם. זה במקרה הטוב דרך אגב. ויקר בצורה הפחות טובה זה טומאה, זה קרי, זה אשר קרחה בדרך, זה ויקר אלוהים אל בלעם. הקדוש ברוך הוא לא קרא לבלעם ללכת לקלל את ישראל. ויקרא זה בדיוק, בדיוק, בדיוק הפוך מויקר. ויקרא פירושו אתה מוזמן. מקראי קודש. אתה קראו אל המלך, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך, אומרת אסתר. האלף הזהירה הזאת היא לא סתמית. משה רבינו הוא האדם שהגיע לזה שהקדוש ברוך הוא קרא לו מאוהל מועד ואמר לו, אני לא יכול לבד, אני צריך אותך. אתם יודעים מה הפירוש אוהל מועד? מועד זה מהשורש של התוועדות. התוועדות זה ראש חודש, דרך אגב. אז נקבעים המועדים. התוועדות זה שקובעים פגישה ונועדים שניים ביחד. במשכן יהיה מקום שבו נבעד יחד. אנחנו יצאנו עכשיו מפסח. פעם דיברנו קצת על פי הרב היר של הדברים, זה נפלא. פעם קידשו את החודש על פי הראייה, נכון? על פי עדים. היום אנחנו כבר בדרך כלל מוסיפים, ברוך השם, לא צריכים את זה, יש לנו לוח. אבל בוא נחשוב על זה פעם אחת לעומק. הלוח הוא טוב או רע? מה שממשיכים לקיים תמיד יום טוב שני, שמה יחזרו, זה תמיד נתפס, אצלי תמיד זה היה נתפס, כי אולי פעם יהיה בלגן וכל הלוחות ילכו לאיבוד. היום אני חושב אחרת לגמרי. אולי פעם נוכל סוף סוף לחזור למצב השפוי, הנורמלי, שכל הלוחות הולכים לאיבוד. אתם יודעים מה הפשט של מה שאנחנו אומרים? ככה הרב הירש מסביר. ההסבר הוא כל כך נכון. מה זה מועד? מועד זה פגישה. דייט. פותחים יומן וקובעים פגישה. החתן והכלה. איך הם קובעים פגישה? כשזה נוח לשניהם. אז הקודש ברוך הוא אומר תתבב, והכלה אומרת, בוא נחכה, נראה. נבדוק עם העדים. והעדים אומרים, מלא, לא מלא. ואגב, אם נניח זה חל בשבת, אז מחללים שבת בשביל להעיד על הלבנה. כי החתן רוצה את הפגישה. זה משתלם שיחללו שבת. ואף אחד לא יודע מתי יצא ליל הסדר. רק שבועיים לפני יודעים. אלה שגרים במקומות הטובים. אבל אלה שגרים רחוק, יכול להיות שיודעים יום לפני. זה מסובך בגלל האורחים. אבל אם זו פגישה בין עם ישראל הקודש ברוך הוא, זה ספונטני. עכשיו קבענו את הפגישה. כל חג זאת פגישה מחודשת. פתאום נפגשים מחדש. אולי ביום שני, אולי ביום שלישי, אולי ביום רביעי. יש כללים. אבל מי שאחראי להנחות את הכללים, זה השילוב של החתן והכלה. של הדוד והרעיה. ביום החודש הראשון, באחד לחודש, נפגשים בפעם הראשונה במשכן. זה המקום של הפגישות. המקום של הפגישות שבו הכל מתרחש בשיא הפגישתיות שלו ונועדתי, הוא שם, בארון העדות. הארון הזה שבו מה קורה? עוד פעם יש עדות ונפגשים ונועדים ביחד. ואז, כשמוקם המשכן, משה רבינו ממתין לקבל את הכוח מהדוד. הוא עומד מחוץ למשכן, ובאמת אין לו בכלל הווה אמינא שמגיע לו להיכנס פנימה. הוא יודע שכל מה שיש לו זה רק מכוחו של הדוד. הוא יודע שאני לדודי ועליי תשוקתו, והוא יודע שהדוד משתוקק כשאני אכנס. יודע שהוא צריך להיות ראוי כדי שהוא יקנה. והדבר הכי גדול אצל משה רבינו זה שהוא משוכנע שאם קוראים לו זה לחלוטין במקרה. בכלל לא הגיוני שיקראו לו, מה פתאום? ויקר. הקדוש ברוך הוא אמר, שימו א', זה לא יסתדר, עוד יחשבו שזה באמת היה במקרה. אבל באמת הוא חשב שזה במקרה. מכירים את היהודי ששאל, שהוא תמיד הוא לומד את המשנה באבות, שכל מי שבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו, והוא בא אל הרבי ובחר, הוא אומר, אני כבר שנים בורח והוא לא הגיע. אז אמר לו, זה כי אתה מסתכל כל הזמן אחורה. ואז אתה בודק אם הוא הגיע. למשה רבינו באמת לא הייתה את הבעיה הזאת. כי הוא כל כולו היה באמת ובתמים בטל החלוטין אל הקדוש ברוך הוא. מתי בירך משה את בני ישראל? כשהוא ראה שהם עשו כאשר ציווה השם את משה, כן עשו ויברך אותה משה. שלוש פעמים זה מופיע. כי אם הם היו עושים לא כאשר ציווה השם את משה, כן עשו, אז זה לא שהכלה מתבטלת אל הדוד, אלא זה שהם עובדים את עצמם. הם מתרגשים, הם עושים פעולה נפלא. גם נדב ואביהו ראו את כבוד השם. זה היה באותו יום, בראש חודש ניסן. אצל משה רבינו הקמת המשכן הובילה להבנה שאני לא יכול. והיא לא גרמה שום סתירה בין שני הדברים. אתם יודעים מהי גאולה באמת? גאולה באמת היא אדם שיודע כמה הוא לא יכול, וזה לא מפריע לו ללכת להקים את המשכן. ואין שום סתירה בין הידיעה שלו שהוא יכול לשנות את גזירת השם של הרף ממני והשמידם. והוא באמת באמת יודע שכל מה שיש לו כל שנייה זה כי הקדוש ברוך הוא נותן לו. ובאותה שנייה שהידיעה הזו לא תהיה אצלו מוחלטת ותמימה, הוא חוזר להיות משועבד לעצמו. אתם זוכרים איך נפתחה הפרשה בפסוק שלא הבנו שוב במקור 5, סליחה, במקור 9, נחזור אליו שנייה. שאלנו שם ויומר משה זה הדבר אשר ציווה השם תעשו ויירא עליכם כבוד השם. אמרנו לא מובן מה הפסוק עושה. אמר הספרה, טוב פה אמרר להם משה לישראל, תעבירו מלבכם את אותו היצר הרע. אומר הנציב מוולוז'ין, מה זה נקרא אותו היצר הרע? זה פלאי פלאות. אני קורא חלק ממנו. והעניין אין לפנינו בדף. כי כבר היה בימי משה כיתות בישראל שהיו להוטים אחרי אהבת השם. אבל לא על ידי הגבולים שהגבילה התורה. והנה כבר ידע משה רבינו שכיתות כאלה מתנוצצות. אלא שלא הגיע עדיין השעה להתפרק. והבין משה שמכל מקום יש בלב כמה אנשים געגועים, שאיפה, רצון להגיע למדרגה כזו של קרבת אלוהים. אבל אי אפשר להגיע אליו אלא במה שמצטווים על ידי זה. על זה אמר משה לישראל, אותו היצר הרע, כלומר, התשוקה היא היצר הרע. התשוקה הזאת להתקרב להשם בריגושים אדירים שלא נובעת ממה שציווה אותי השם. הפסוק בא להגיד אחרי שהוא אמר קחו עיל ושלמים וכו' ותעשו ויעשו כמו שציווה. אז בא אליהם משה רבינו ואמר עכשיו אני רוצה ללמד אתכם עיקרון. אתם יודעים איך נמשיך להיות קרובים לקודש ברוך הוא? כאשר לא ניתן אף פעם לעבודת השם לעשות את ההפך בתוכי ולהפוך את עצמי כאילו למשהו בפני עצמו. כי עבודת השם יכולה להפיל אותי. זה הדבר אשר תעשו. מה? תעשו כמו שציווה השם. ואז יראה עליכם קודש. בני אהרון, נדב ואביהו, נכנסים פנימה, ונראה להם כבוד השם, והם רואים את האש ואת העולה ואת החלבים, ובשלב הזה הם מתקרבים לפני השם, והם פתאום תופסים גרם אחד של נפח. ובאותו רגע הם מפסיקים להיות שליחים שלנו להיות כהנים גדולים. כי הם נדב ואביהו, סיימתם את תפקידכם. באותה השנייה שהם תפסו נפח מהטעמים הכי קדושים שיהיו בעולם, זה היצר הרע הוא שהספרה דיבר עליו בהתחלה. באותו הרגע הם איבדו את היכולת להיות השליחים, והם הופכים להיות מבחינת השנייה הזאת, לוימותו לפני השם. מה הייתה האש הזרה? הייתה שם זרות. הזרות הייתה החיבור המוחלט הזה בינך לבין הקדוש ברוך הוא, שנותן לך את העוצמה ונותן לך את הענווה. כשהוא לא תפקד יחד, אתה נדב ואביהו איבדתם את היכולת להמשיך. אותו היצר הרע האווירו מלבכם. כולם דנים מה בדיוק עשה אהרון כשאמר לו משה, בקרובי אקדש וידום אהרון. מה זה בקרובי? לא אכנס. השפת אמת אומר כל כך נפלא, תראו את השפת אמת על וידום אהרון, מקור 10 למטה, בפסוק הוא אשר דיבר בקרובי אקדש וידום אהרון. אני עוזב את כל הבקרובי, יש לזה כמה הסברים. וידום אהרון, אין פירוש וידום, כותב שפת אמת מקור 10, דווקא על הכל בקוף וידום שנהיה שקט, רק שביטל את עצמו כעניין אומרם לו, מצאתי לגוף טוב משתיקה. כי זהו שנאמר בקרובה יקדש להודיע, מה זה בקרובה יקדש? שככל שאתה קרוב לי יותר, אני מתקדש בך. כלומר, כי לא מצד מעלת האדם יכול האדם להתקרב אליו, אלא מכוח ציווי הבורא יתברך. קראנו בפסח, רב צדוק הכהן מלובלין חוזר אין סוף פעמים על זה, בשביעי של פסח. מרב צדוק, בשביעי של פסח התחדש דבר אחד. עם ישראל האמין בקדוש ברוך הוא כבר בליל הסדר, לכן הוא יצא ממצרים. מה התחדש בשביעי של פסח? שעם ישראל התחיל להאמין בעצמו. בשביעי של פסח הלך נחשון בן עמינדב ונכנס לים. מתי זה קרה שעם ישראל התחיל להאמין בעצמו? כשהוא עמד באותה שנייה וראה שאין מצרים ואין מדבר ואין ים, ויש רק הקודש ברוך הוא, והקודש ברוך הוא נמצא פה, אז אפשר להיכנס לים. ואז נהיה לו כוח. הוא נהיה בן חורין כשהוא הצליח לחבר חיבור מוחלט בין ביטול העצמו, ביטול הנפח שלו. הוא לא תופס מקום בכלל, ולכן יש לו כוח, והוא עצמו, כי הוא מחובר לגמרי לקודש ברוך הוא. היה גומר את השפת אמת. כי זהו שנאמר בקרובה יקדש להודיע, כי לא מצד מעלת האדם יכול להתקרב אליו, רק בכוח ציווי הבורא יתברך. שעל זה נהנשו נדב ואביהו, כמו שנאמר, בהקריבם אש זרה אשר לא ציווה. ומיד למד אהרון זאת, עכשיו העיקר, וזהו וידום. מה זה וידום? הוא פשוט הפך להיות לא שום דבר בפני עצמו. ואז הוא היה הכהן הגדול. מתי זה היה וידום אהרון? בראש חודש ניסן. מי היה כהן גדול בשבעת ימי המילואים? משה רבינו. מה קרה בראש חודש ניסן? אהרון היה כהן גדול. מתי? כשהוא הגיע לשלב של וידום. כשהוא נהיה וידום, הוא נהיה כהן גדול. כי כשהוא הגיע לוידום הזה, אז הוא באמת שלוחי דרחמנה, והוא גם שלוחם של ישראל. עכשיו אתם מבינים מה רשי רצה כשרשי אמר בהתחלה, שבמה נהנשו נדב ואביהו, זה נראה את המדרשה, שהורו הלכה בפני משה רבם. כולם שואלים איפה הוא ראה את זה. זאת הנקודה. האם אתה מבוטל לחלוטין, לא מפני שאין לך כלום, אלא מפני שאתה מבין שמשם נובע הכוח שלך. מהי הגאולה של היציאה שלך ממצרים? יצאת ממצרים ועכשיו אתה הופך להיות באמת בן חורין? זאת אומרת, משה עבדו? או שיצאת ממצרים ואתה מחפש עכשיו אלטרנטיבה לפרעה? והאלטרנטיבה יכולה להיראות בכל מיני צורות. משהו מסחרי, משהו כלכלי, או אתה עצמך. או האמונה שלך באיזשהו דימוי של עצמך. אבל לא בעידום. הוא מסיים בכלל נפלא אספת אמת. וזהו בעידום כעניין שנאמר, ואהרון מהו כי תלינו עליו. אנחנו זוכרים את הפסוק. את זה אומר משה למי? לבני קורח. לקורח, אצל קורח. הם באים ומתלוננים שלקחתם את הכל, משה רבינו ואהרון. אז אומר להם משה, בוקר ויודע השם את הקדוש ויקריב אליו, ואהרון מהו כי תלינו עליו. אז אנחנו תמיד מבינים, ואהרון מהו כי תלינו עליו, הוא לא הכתובת, בואו אליי. מה אתם הולכים אליו? זה הפוך מתסמונת השן ג' בואו אליי. אומר השפת אמת, לא, זה הפשט. ואהרון, אתם יודעים למה אין לכם מה להתלונן עליו? כי מה הוא? אהרון הוא מה? אהרון מה הוא זה לא שאלה. אהרון מה הוא זה הגדרת אהרון. אהרון מה הוא כי תלינו עליו. כל מה שיש אהרון זה מזה שהוא עושה את ציווי הבורא יתברך. אין פה בכלל דבר כזה שקוראים לו אהרון סתם. אז מה אתם מתלוננים? תיגשו אל הקודש ברוך הוא, תלכו אל המקור. אהרון מקיים את ציווי הבורא יתברך. לכן הוא שליח. לכן הוא גם שליח שלכם. ולכן בחר בו הקדוש ברוך הוא שעושה השליחות רק לרצון הבורא יתברך המצווהו. נדב ואביהו מתו ביום שבו מוקם המשכן. כי ביום שבו מוקם המשכן, יכולה להתרחש עבודה זרה גדולה שנקראת אני. אני כל כך קרוב אל הקודש ברוך הוא, והקודש ברוך הוא יצאו אש והחלבים והכל מצוין, אז הנה, אני מופיע פה עכשיו. זאת ההפטרה שנקרא בשבת. פרץ עוזה, שבא עם הארון, אבל עוברים טיפ-טיפה את הגבול. קצת, קצת, קצת. והקצת הזה שעוברים את הגבול הוא סכנה עצומה. אבל בזה לא מסתיימת ההפטרה. ההפטרה מסתיימת בחצי השני. דוד המלך מבין את העניין, ואז מעלים את ארון השם מבית עובד אדום הגיטי לירושלים, והוא שמח בצורה שנראית למיכל בת שאול מהחלון מדי מופרזת. ואז הוא מסביר לה שעבודת השם לא סותרת בכלל את הנושא, כאילו מלכות הולכת בנפרד מאיזה ריקוד שנראה לה כל כך מושפל. ההפך, ככל שאני יותר רוקד כאחד הריקים, כך אני יותר מלך. זאת התגלית של ההפטרה. ההפטרה לא באה רק להגיד את הסיפור של פרץ עוזה. היא באה להגיד את החלק השני, את הסיפור של משה רבינו, את הסיפור של אהרון, את הסיפור של מישהו שהגיע למדרגה של וידום, ולכן הוא יכול היה בו זמנית לעשות שני דברים, להקים את המשכן, וכששואלים אותו מה הוא, להגיד לא יכול, כי כבוד השם מלא את המשכן. זו בדיוק אותה תופעה, זו אותה עובדה שמובילה את נדב ואביהו לפעולה א' ואת משה לפעולה ב'. איך התחלנו את הכל? נדב ואביהו מתו. היום הוא ראש חודש ניסן. אסור להתענות בראש חודש ניסן. חוץ מחתן וקלה ביום חופתם. חתן וקלה ביום חופתם נכנסים להיות שותפים של הקדוש ברוך הוא. הם מקימים משכן. ובאותו הרגע באים שני דברים לידי ביטוי. האחד הוא הצורך להאמין בכוח שלך. השני הוא לדעת שאתה לא יכול. אם יש משהו בעולם שמפריע לחיבור הזה, זה כשאין את הענבה הזאת. אבל כשהענבה הזאת באה בלי הידיעה שאתה יכול להקים את המשכן, אז זאת לא הענבה שעליה אנחנו מדברים. הכוח ללכת להקים משכן בא מהכוח להתענות על חטאם של נדב ואביהו. לחזור אל נדב ואביהו, להבין מה קורה כשפתאום נפגשים עם כבוד השם. כבוד השם במציאות הוא איש ואישה ושכינה על גביהם. זה המקום שבו כבוד השם מתגלה בפועל. והשאלה היא איך זה יתרחש. האם באותו השלב אני אהיה במדרגה של התבטלות אל הקדוש ברוך הוא? של שני שותפים שמתבטלים אחד אל השני ושניים אל הראשון ביחד? אבל לא התבטלות שפירושה אני לא מופיע פה, אלא בדיוק הפוך. אני בונה את העמוד שלי במשכן, את הכיור, את החצר, את המנורה, את החלק שאני בונה בתוך המשכן. אבל אני לא יכול לבוא אל המשכן אם הקדוש ברוך הוא לא מכניס אותי אליו. לכן דווקא חתן וכלה פועלים את הפעולה הזאת. חשבתי אולי עוד אמירה אחת שקשורה לחתן וכלה באמירה של נדב ואביהו. יהיו מלאכת המשכן היא ויחל משה את המלאכה. בעצם הכל כבר נמצא במילה הזאת. ויחל משה את המלאכה, אמרנו, מזכיר לנו את ויחולו, השמיים והארץ. ויחל אלוהים ביום השביעי. ויחל, זאת מילה שדיברנו עליה בפרשת בראשית. יש במשמע ויחל, הכל הושלם. ויחל משה את המלאכה. יש במילה ויחל, הכל נשבר, לחלות, קלה ונחרצה. בבריאת העולם הייתה שני הדברים האלו ביחד. מה שעשה הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם הוא כאילו, כדי שיהיה עולם שלם, כביכול שבר הקדוש ברוך הוא חלק מהשאיפות של עצמו. הוא נורא רצה לברוא את העולם במידת הדין, אבל ראה שאין העולם יכול, אז הוא שבר וברא אותו במידת הרחמים. הוא נורא רצה לברוא את העולם כביכול, זה מושגים שלנו, שהארץ מוציאה עץ פרי, עושה פרי, ושגם העץ הוא פרי, וגם הפרי הוא פרי. אבל הוא גרם לשמיים להתחשב בארץ, ולארץ להתחשב בשמיים, ולקדוש ברוך הוא להתחשב בנו. הוא ראה את האדם ואת יצרו, וראה כי הוא רע מנעוריו. שלימות הבריאה, הרומן של הדוד והראיה, הוא תוצר של הידיעה את החיסרון. הוולא יכול נמצא בעצם כבר בויחל משה את המלאכה. להשלים באמת בריאה, יצירה, יוצר האדם, משכן, זה לדעת את מה שאני לא יכול. ויש במילה ויחל עוד מילה אחת. נחשפה וגם קלטה נפשי. זאת השאיפה, זאת התפילה. זאת הכמיהה להגיע כל הזמן אל השלימות. עכשיו אנחנו מבינים את המושג קלה. כלולות וקלה
ולך דודי לקראת קלה. לכל סיפור שיר השירים של פסח. זה הסיפור של ויחל משה את המלאכה. כל ההליכה הזאת היא איזו הליכה אל שלימות אדירה שעוברת דרך הענבה הזאת שלא יכול. יש בה את התפילה הזאת של הנכספה וגם קלטה. ובראש חודש ניסן, זה פלא, קובעים פוסקי ההלכה שמתענים בו. ולכן לא יתענו בו בכלל. ומי שמתענה, שלא ישלים. אבל צריך לתקן את מה שקרה אצל נדב ואביהו. ולתקן את מה שקרה אצל נדב ואביהו יכולים רק מי שהולכים לבנות עכשיו את המשכן בעצמם. חתן וקלה ביום חופתם מתענים ומשלימים אפילו כשחל בראש חודש ניסן. קיץ טוב.